עירובין, דף למד ג', מתחילים בעזרת השם, חמש שורות מלמעלה, במילים מאי רבי ומאי רבנן. על הר סיני קיבלנו 613 מצוות ישנים, מצוות ישנים. באו חכמי ישראל ותקנו תקנות חדשות. דרש רבה, בדף חפה למדנו, על הפסוק חדשים גם ישנים, דודי צפנתי לך. אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, הרבה גזרות גזרתי על עצמי, יותר ממה שנתת לי, וקיימתים. חכמי ישראל גזרו עלינו הרבה גזרות, יותר מכל המצוות שקיבלנו על הר סיני, ואנחנו מקיימים את כל אותם גזרות. דודי צפנתי לך, שמרתי לך את כל המצוות האלה, וזה השבח הגדול שיש לעם ישראל. במצוות שבת ויום טוב יש גם הרבה מאוד תקנות שתקנו חכמי ישראל, והם נקראים במילה אחת שבות. תמיד כשאומרים את המילה שבות, הכוונה שזה תקנה שתקנו חכמי ישראל, או בהלכות שבת או בהלכות יום טוב. בא רבי עם כלל ואומר שהתקנות שתקנו חכמים לגבי שבת ויום טוב, שאדם יהיה אסור לו לעשות אותם בשבת וביום טוב, בזמן הזה שנקרא בין השמשות, שזה מהשקיעה ועד צאת הכוכבים, שזה ספק אם זה עדיין יום של יום שישי או שזה כבר לילה וזה שבת, וכן במוצאי שבת, שזה ספק אם זה עדיין יום, אם זה עדיין שבת או שזה כבר לילה, שזה כבר מוצאי שבת, בזמן הזה של בין השמשות, חכמים לא תקנו את התקנות שלהם, ואז מותר לעשות מלאכות שאסורות מדרבנן. ככה אמר רבי. חשוב מאוד להדגיש את מה שכותב השולחן ערוך בסימן רש סמך ג', שכל זה דווקא בתנאי שהאדם לא קיבל על עצמו שבת. אבל היום כולנו מקבלים על עצמנו שבת לא רק בזמן של השקיעה, אלא עוד לפני השקיעה כבר יש זמן הדלקת נרות, שאז בדרך כלל אנשים מקבלים שבת. וגם אם בן אדם לא קיבל שבת, אבל עצם זה שרוב הציבור קיבלו שבת, הוא נגרר אחרי הרוב, אז מבחינתו זה כבר שבת. אז אין ספק שבזמן של השקיעה, בוודאי שכבר אין היום בזמננו את התקנה הזו, את המושג הזה, שדברים של דרבנן מותר לעשות בין השמשות, אלא אם כן כמה דברים מסוימים שעדיין אפשר להקל בהם, שמפורטים בשולחן ערוך, סימן רש סמך א', איזה מלאכות מותר לעשות בזמן של בין השמשות. אבל כמובן שמעיקר הדין, אילולי שהיינו מקבלים על עצמנו שבת, והיינו פשוט מאוד מקבלים שבת רק בזמן של צאת הכוכבים, והיינו נותנים לעצמנו את הכללים בדיוק לפי השעה, זאת אומרת ברגע שהיה שקיעה היה נאסר עלינו מלאכות מהתורה, וברגע שהגיע צאת הכוכבים היה נאסר עלינו גם דברים מדרבנן, אז לפי דעתו של רבי, כל דבר שהוא משום דרבנן, לא גזרו עליו בזמן הזה של בין השקיעה לצאת כוכבים. אבל כמו שאמרנו, בזמננו אנחנו כן צריכים להקפיד גם על מלאכות של דרבנן, בזמן הזה של בין שקיעת החמה לצאת הכוכבים. זה דעתו, אפילו לפי דעתו של רבי, וכל שכן לפי דעתם של רבנן, שהם סוברים שאפילו דברים שהם מדרבנן, אסור לעשות אותם בזמן של בין השמשות, בין השקיעה לבין צאת הכוכבים. איפה המקור של המחלוקת של שתי הדעות בין רבי לבין רבנן? מהי רבי ומהי רבנן שנחלקו? האם דברים דרבנן מותר לעשות בזמן של בין השמשות או לא? דתניא ברייתא, נתנו באילן, אדם שבא לקנות שביתה. זאת אומרת, הוא רוצה בשבת לצאת מהעיר למרחק. עכשיו, המרחק שמותר לאדם לצאת זה רק עד 2,000 אמה מהעיר שלו, והוא רוצה לצאת יותר, אז הוא בא להניח עירוב תחומין בסוף ה-2,000 אמה, כדי שזה יאפשר לו ללכת עוד 2,000 אמה יותר, ואז הוא יוכל לצאת 4,000 אמה מהעיר שלו. אז אם הוא נותן את עירובו באילן, הוא צריך לשים לב שהמקום איפה שהוא בא לשבות, איפה שהוא רוצה לקבוע ששם יהיה המקום שהוא שובט בכניסת השבת, והעירוב שהוא מניח יהיה באותו מקום, באותו רשות. זאת אומרת, שלא שהוא מתכוון לשבות ברשות הרבים והוא מניח את העירוב שלו ברשות היחיד. אז כשהוא נותן את העירוב שלו באילן, אם הוא שם את זה למעלה מעשרה טפחים, וכאן מדובר באילן שהוא ברוחב של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, ואם הוא בגובה של עשרה טפחים זה הופך להיות רשות היחיד, אז כמובן אין עירובו עירוב. למה? כי הוא נמצא ברשות הרבים, המקום שביטה שלו, והעירוב שלו ברשות היחיד, ואין הוא ועירובו במקום אחד, אז זה לא קונה לו עירוב. אבל אם הוא הניח את העירוב שלו למטה מעשרה טפחים, אז עירובו עירוב. כי למטה, כי בגובה פחות מעשרה טפחים זה לא נחשב רשות היחיד, ואז זה נחשב שהוא ועירובו נמצאים ביחד. זאת אומרת, אמנם שלמטה מעשרה טפחים זה נחשב עדיין קרמלית, כי יש לנו פה ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, בגובה נאמר שמונה טפחים, משלושה טפחים עד עשרה טפחים, זה נקרא קרמלית. אבל הרי הזמן שקונה עירוב זה בין השמשות, דהיינו בין השקיעה לצאת הכוכבים, והרי כל האיסור לטלטל מקרמלית לרשות הרבים זה רק מדרבנן, ובזמן הזה שבין השמשות אין את העניין הזה של מלאכות דרבנן. ואם כן, זה כשהוא נותן את עירובו למטה מעשרה טפחים, אז עירובו עירוב, אבל, ואסור לתלו, בשבת עצמה יהיה אסור לאדם לקחת את העירוב מעל גבי העץ. למה? מפני שהוא נחשב משתמש באילן. חכמים תקנו תקנה נוספת מדרבנן, שאסור לאדם להשתמש בעץ, אסור לו להניח דברים על העץ, וגם אסור לו לקחת את הדברים שנמצאים על גבי העץ, אבל בזמן של בין השמשות היה כן מותר לו לקחת את העירוב מעל גבי העץ. לכן בזמן ההוא שהוא קובע לגבי שביטה, הוא קובע אם היה בזמן של בין השמשות את העירוב במקום, בסוף התחום, במקום שאדם רוצה לקנות שביטה, אז זה קונה לו שביטה. אז מכיוון שבזמן שבין השמשות הבן אדם כן היה יכול להוריד את העירוב מעל גבי העץ, כי הרי כל האיסור להוריד זה מדרבנן, ובין השמשות רבנן לא תקנו את התקנה הזאת, אז לכן זה קונה לו שביטה בזמן הזה שבין השמשות, כי בבין השמשות הוא כן היה יכול, ומצד אחד עירוב העירוב, אבל עכשיו בשבת עצמו יהיה אסור לו לקחת את העירוב מעל גבי העץ. עכשיו פה מחדש את הברייתא החידוש, בכלל באופן כללי לגבי האיסור להשתמש באילן בשבת, שכל האיסור זה רק בחלק שבאילן שמעל שלושה טפחים מעל גבי הקרקע. אבל אם העירוב מונח בתוך שלושה טפחים סמוך לקרקע, מותר לתלו גם אם העירוב נמצא על גבי האילן, כי מה שנמצא שלושה טפחים סמוך לקרקע זה נקרא כאילו זה חלק מהקרקע, זה כמו קרקע רחבה, אר אסמיכתא, ומותר להשתמש באילן בגובה שהוא עד שהוא פחות משלושה טפחים. אם נתנו בכלכלה, אם אדם הניח את העירוב שלו בתוך סל, ואת אותו סל תלאו באילן, אז מחדש את הברייתא, שאפילו אם הסל מונח למעלה מעשרה טפחים, בכל זאת עירובו עירוב, דברי רבי. והגמרא תביא על זה שני הסברים למה. וחכמים אומרים, כל מקום שאסור לתלו, אין עירובו עירוב. רגע, על מה דיברו פה חכמים, כל מקום שאסור לתלו, אין עירובו עירוב? רק על החלק האחרון, שהוא תלה את העירוב שלו בתוך סל, ושם את הסל על העץ, או גם על המקרה הקודם, עצם זה שמאדם שם את העירוב שלו על גבי עץ, והרי בשבת אי אפשר לקחת את זה משם, אז אין עירובו עירוב. זה מה ששואלת הגמרא, חכמים אומרים, היה, על איזה חלק בברייתא הם דיברו? אילמה רק על הסיפא, שהוא שם את העירוב בתוך סל, ועל זה אומרים רבנן שאין עירובו עירוב, כי הוא לא יכול לקחת את האוכל מתוך הסל. אז אם כן, למה כסברי רבנן, צדדים אסורים? וכי נאמר ונכריע מכאן שלפי דעת רבנן, אסור להשתמש בצידי עץ? כי הרי כאן, זה לא שהאוכל מונח על גבי העץ, אלא האוכל מונח בתוך סל, והסל מונח על העץ, אז זה נקרא שאני משתמש בצידי האילן. ויש במסכת שבת, דף קנ"ד, יש שתי דעות, האם מותר להשתמש בצידי האילן, או שאסור להשתמש בצידי האילן. באילן עצמו, כולם מודים שאסור להשתמש בשבת. אבל בצידי האילן יש שתי דעות בעניין הזה, וכי מפה נכריע שרבנן סוברים שאסור להשתמש אפילו לא בצידי האילן, ואז מפה יהיה לנו ראיה לאחת הדעות שם במסכת שבת. אומרת הגמרא, לא חייב להיות. לא חייב להיות שככה סוברים רבנן, אלא אפשר לומר שחכמים חולקים רק על הרישה. בתחילת הברייתא כתוב שם שרבי אומר שאם אדם מניח את העירוב על האילן, אם זה נמצא מתחת לעשרה טפחים, שזה לא נחשב רשות היחיד, אז עירובו עירוב, ואסור לקחת משם את העירוב בשבת, בגלל שבבין השמשות היה מותר לקחת את זה, כי זה מדרבנן האיסור להשתמש באילן, ובבין השמשות הם לא גזרו את הגזרה הזאת, ולכן היה מותר לקחת בבין השמשות את העירוב משם. אבל עכשיו בשבת עצמה, אחרי שהיה צאת הכוכבים, אסור ליטול את העירוב מעל גבי העץ, ועל זה באים חכמים ואומרים שמכיוון שאתה לא יכול לקחת את העירוב מעל גבי העץ בשבת, זה גם לא קונה לך עירוב. אז רואים מכאן שיש מחלוקת רבי וחכמים, האם דבר שהוא אסור מדי רבנן, גזרו עליו בין השמשות או לא גזרו עליו בין השמשות? כי לפי דעת רבנן גם בבין השמשות, אסור לתלו מעל גבי האילן. זה הראיה שלפי דעת רבי, הוא סובר שהעירוב קונה שביטה. למה? הרי שמת את זה על גבי העץ, כי לפי דעתו, בזמן שבין השמשות מותר לי להשתמש באילן, כי כל האיסור להשתמש באילן זה רק מדי רבנן, האיסור להשתמש באילן בשבת, ובין השמשות הם לא אסרו, ולכן מכיוון שהזמן שקובע את השביטה של העירובי תחומין זה בבין השמשות, ואז היה מותר לי להשתמש עם אותו אילן, אז לכן קונה לי שביטה העירוב ששמתי על גבי האילן, אבל רבנן הרי סוברים שגם בבין השמשות אסור לעשות דברים של דה רבנן, אז אם כן גם אז לא יכולתי לקחת את העירוב מעל גבי העץ, אז אם כן אני והעירוב נמצאים במקום אחר, כי הרי לא יכולתי לקחת את העירוב בזמן שקובע, בזמן של בין השמשות, לכן אם כן לא קנה עירוב. אז אם כן רואים באמת מקור למחלוקת בין רבי לבין רבנן, האם מותר לעשות דברים של דרבנן בזמן של בין השמשות. עכשיו הגמרא רוצה לדון בהלכה האחרונה שלמדנו בברייתא. הברייתא כותבת שאם שמו את המזון של העירוב בתוך סל ואת הסל תלו בעץ, על העץ, אז אפילו אם הוא מונח למעלה מעשרה טפחים, בכל זאת עירובו עירוב. שאת השאלה למה? הרי זה מונח למעלה מעשרה טפחים. ואנחנו יודעים שלמעלה מעשרה טפחים על העץ, שהוא רחב ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, זה רשות היחיד. והבן אדם הרי מתכוון לקנות שביטה מן הסתם ברשות הרבים. אז איך קנה לו עירוב? זה שזה נמצא בתוך הסל. מה זה עוזר לי שזה בתוך הסל? אם העירוב נמצא ברשות היחיד והוא נמצא ברשות הרבים, איך קונה לו העירוב הזה שביטה של עירובי תחומין? זה מה שכרגע דנה הגמרא ומביאה על זה שני הסברים. היי אילן היחידמי. היא דלת בארבעה טפחים, אם תרצה לומר שהחלק האחרון בברייתא, שמדבר על זה ששמו את העירוב בתוך סל, ואת הסל תלו על האילן, דובר במקרה אחר של אילן. כי במקרה הראשון דיברנו לגבי שיש באילן הזה ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. ואם תאמר שהחלק האחרון בברייתא מדבר על מקרה אחר, שבאילן כבר אין ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, ולכן אם נתנו בתוך סל ואת הסל שם על גבי האילן, לכן מותר? אז אם כן, מקום פטור הוא. למה אתה צריך להגיע לזה ששמו את האוכל בתוך סל ואת הסל תלו על האילן ולכן עירובו עירוב? גם אם הוא ישים את האוכל על גבי האילן עצמו, עירובו יהיה עירוב. כי הרי כל שטח שהוא פחות מרוחב ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, הוא לא נחשב רשות בפני עצמה, הוא לא נחשב רשות היחיד. ואם הוא ברשות הרבים, הוא בטל לרשות הרבים. הוא מקום פטור ויהיה מותר לקחת בשבת עירוב. מהרשות הזאת מעל גבי העץ, זאת אומרת ככה, להשתמש בעץ אמנם יהיה אסור, אבל בזמן שבין השמשות מותר להשתמש באילן, היה מותר לקחת את זה מעל גבי העץ ולהכניס את זה לתוך רשות הרבים, כי הרי העץ הוא במקום פטור, למה צריך להגיע לזה שזה נמצא על סל וידעית בארבעה טפחים? ואם אתה רוצה לומר שזה מדובר על אותו מקרה כמו כל מה שדיברנו בברייתא, עץ שהוא רחב ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, אז אם כן נשאל את השאלה, אם אתה שם את העירוב על העץ עצמו, זה לא טוב, כי העץ הוא רשות היחיד, ואתה בא לשבות ברשות הרבים. מה מועיל שאתה שם את זה בתוך סל? אז אם כן, כי נתנו בכלכלה, מה יהווה? הרי בפועל הוא מוציא מרשות היחיד, כשהוא בא לקחת את העירוב למקום שביטתו, לרשות הרבים. מתרץ את הגמרא, אמר אבינה, רישא דאית בארבעה טפחים על ארבעה טפחים. באמת, כמו שהסברנו עד עכשיו בתחילת הברייתא, ואנחנו לא משנים את זה, דובר שיש ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, אז לכן אם הוא שם את העירוב מעל גובה של עשרה טפחים, אין עירובו עירוב, כי הוא קונה שביטה ברשות הרבים, והוא ועירובו לא נמצאים במקום אחד, ואם זה למטה מעשרה טפחים קנה עירוב, כי אז בזמן שבין השמשות הוא כן היה יכול לקחת את העירוב מהמקום שהוא קנה לו שביטה, לפי דעת רבי, פי רבנן כמובן שלא, כי הם סוברים שכל דבר שהוא משום שבות, כל דבר שהוא מדרבנן גם בין השמשות היה אסור, אז מכיוון שהיה אסור להשתמש באילן, היה אסור לקחת את זה גם למקום שלשם הוא שובט, שזה רשות הרבים, זהו עניין אחד, עניין נוסף, כי המקום שהוא שם את העירוב זה קרמלית, ומדרבנן אסור לקחת מקרמלית לרשות הרבים, אבל סעיפה, החלק שמדברנו לגבי סל, זה עניין אחר, זה רוחב של עץ פחות מארבעה טפחים, דלת בי ארבעה, ולכן זה באמת מקום פטור. אבל, נשאלת השאלה, מה הבעיה להניח את הסל על העמוד עצמו, על העץ עצמו, בשמה אני צריך לשים סלסלה? אני יכול לשים את העירוב על העץ עצמו, בשמה אני צריך לשים את העירוב בתוך סל, ואת הסל על האילן? מתרץ את הגמרא, תראה, פה אנחנו הולכים ומשלבים, שתי דינים יחד, שתי דעות יחד. אנחנו צריכים מצד אחד להניח את העירוב במקום שהוא רחב ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, על גבי מקום חשוב. ומכיוון שכאן אנחנו מדברים שהעץ אין בארבעה טפחים על ארבעה טפחים רוחב, אז הוא לא נחשב מקום חשוב, לכן אי אפשר להניח עליו את העירוב. אבל וכלכלה משלימתו לארבעה טפחים. פה, אם הסל, הסל גורם שיהיה פה עוד רוחב, כשאתה מצרף את הסל ביחד עם העץ, ביחד נהיה כאן רוחב של ארבעה טפחים. אבל גם הסל עצמו, אין בו רוחב של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. אבל ביחד עם העץ, הוא כן רחב ארבעה. אבל מצד שני, העץ עצמו, הרי הוא לא פתוח, זה לא ש... אם אתה בא ומכיס דברים לתוך הסל, החלל של הסל הוא לא רחב ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, אבל מבחוץ הרוחב של הסל עם העץ ביחד, זה כן ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. אילו הייתי לוקח סכין וחוקק מהעץ עצמו ומרחיב את השטח לתוך הסל, היה לי אפשרות לעשות שיהיה פה חלל של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. אז אנחנו משלבים פה דבר שני. חוץ מהדבר הראשון שמשלבים פה, שצריך מקום של רוחב ארבעה טפחים על ארבעה טפחים שעליו יהיה מונח העירוב, שבזה רבי סובר כמו רבי יהודה שככה דעתו, שצריך שהעירוב יהיה מונח על גבי מקום של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, צריך גם דבר נוסף לומר, שלמרות שבפועל אין לנו כאן שטח של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים בתוך הסל שבו אנחנו מניחים את העירוב, אבל מבחוץ יש כן, אם אנחנו מצרפים את הסל ביחד עם העץ, ואם היינו חוקקים את העץ עצמו, ומגדילים על ידי זה את השטח שבתוך הסל, היה כאן ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, אז כבר עכשיו אנחנו אומרים כאילו חוקקים, וזה כבר נחשב כאילו יש בתוך המקום הזה, בתוך הסל, ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. בזה רבי סובר כמו רבי מאיר, זה מה שאומרת הגמרא. ורבי מצד אחד סבר לה כרבי מאיר, ומצד שני סבר לה כרבי יהודה. לגבי מה? מה שאומר רבי, שהסל מצטרף עם העץ למקום של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, סבר לה כרבי מאיר דאמר, לעניין הלכות מזוזה, כשהרוחב של הפתח הוא לא עד למעלה ארבעה טפחים על עשרה, רוחב ארבעה טפחים בגובה עשרה טפחים, אז אם יש מקום שאי אפשר לחקוק, זה נחשב כאילו חוקקים להשלים, וזה נחשב שיש כאן רוחב ארבעה טפחים על גובה עשרה טפחים, ואז אפשר להניח מזוזה. כך סובר רבי מאיר, בעריכות למדנו את זה בדף י' א', בכל אופן, בעניין הזה סובר רבי כמו דעתו של רבי מאיר, גם לעניין מקום הנחת העירוב, חוקקים להשלים. גם כאן אנחנו רואים כאילו נחקק החלק של העץ, ואנחנו מגדילים על ידי זה את החלל של תוך הסל, ואז יש לנו פה רוחב של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים בתוך הסל. ומצד שני סבר לה כרבי יהודה דאמר, בעינן, כשאנחנו מניחים עירוב, שהוא יהיה מונח על גבי מקום שרחב ארבעה טפחים, אבל אם העץ, במקום של העץ עצמו, מכיוון שהוא לא ארבעה טפחים אלא ארבעה טפחים, אי אפשר להניח עליו עירוב, אבל אם אתה מניח אותו על גבי הסל, הסל משלים אותו לארבעה טפחים, ואז הוא מקום חשוב להניח עליו עירוב. אם כן, יש לנו כאן מציאות מעניינת, כי מצד אחד העירוב מונח בגובה של מעל עשרה טפחים, במקום שהוא רחב ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, כשאנחנו מצרפים את העץ ביחד עם הסל, זה אמור להיחשב כמו רשות היחיד. אבל הרי האדם קנה שביטה ברשות הרבים. אם כן, שוב פעם יש לנו בעיה שהוא ועירובו אינם במקום אחד, הוא ברשות הרבים והעירוב הופך אולי להיות לרשות היחיד. לכן מחדד רשי שנכון שהעירוב מונח בסל שמצטרף עם העץ ונהיה רחב ארבעה טפחים, אבל למטה, בעד קרקע, אין להם, אין בעץ הזה רוחב של ארבעה טפחים. במשך של גובה לפחות שלושה טפחים. ולכן, העץ עם הסל לא נחשבים רשות היחיד. כי יש תנאי מאוד מאוד יסודי לרשות היחיד, שהמחיצות צריכות להתחיל מלפחות סמוך לקרקע, פחות משלושה טפחים הם צריכים להיות רחבים ארבעה על ארבעה. אבל פה, סמוך לקרקע זה רחב פחות מארבעה טפחים על ארבעה טפחים. למשך גובה של יותר משלושה טפחים. ולכן, גם שלמעלה זה ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, המקום הזה לא נחשב רשות היחיד, והאדם קונה שביטה על ידי שהוא מניח את האוכל בתוך הסל, שמצטרף יחד עם העץ לארבעה טפחים, חוקקים כאילו שיש בעץ גם כן חקיקה, ואז זה משלים לסל, וזה נהיה ארבעה טפחים על ארבעה טפחים המקום. וכן אנחנו אומרים שמניחים את העירוב על גבי מקום ארבעה על ארבעה, והכל על מקומו בשלום. רק דבר אחד שנשאר לנו לברר, איפה נאמרו דבריו של רבי יהודה, שחייבים להניח עירוב על מקום שהוא ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. מהי רבי יהודה? דתניא. אדם שבא לקנות שביטה בסוף 2000 אמה, רוצה לשים עירוב תחומין. עכשיו, הוא יניח כאן אוכל, יבוא מישהו אחר, ייתן ביתה, יעיף את האוכל 10 מטר. מה, איך יקנה שביטה ככה? זה אמצע רחוב? לכן מה הוא עושה? לוקח קורה, חופר באדמה, תוקע את הקורה בתוך האדמה, סותם, מעמיד ככה את הקורה, ועל הקורה הוא רוצה לשים את העירוב שלו. ככה זה במקום מוגבה, אף אחד לא יזיז את העירוב ממקומו. אז דתניא רבי יהודה אומר, אדם שנעץ קורה ברשות הרבים והניח עירובו עליה, והוא מתכוון לשוות גם כן ברשות הרבים, אז גם אם הקורה גבוה 10 ורחבה 4, ונכון שהיא נחשבת, עכשיו היא נחשבת רשות היחיד, כי אם הקורה היא רחבה 4 טפחים על 4 טפחים בגובה 10 טפחים, זה רשות היחיד לכל דבר, והוא הרי מתכוון לשבות על הדרך ברשות הרבים. איך קונה לו שביטה? בכל זאת עירובו עירוב. למה? על פי הכלל שלמדנו בשיעור הקודם, שמכיוון שכל אדם איפה שהוא קונה שביטה, יש לו הרי אדם קונה 400 על 400, שזה המקום איפה שהוא קונה שביטה, יש לו 400 על 400. ואם כן, זה נחשב כאילו המקום הזה מוקף מחיצות, לעניין עירובי תחומין, וזה נחשב כאילו המקום הזה רשות היחיד לעניין עירובי תחומין. ולכן, מכיוון שכך, אז זה נחשב כאילו הוא ברשות היחיד, והעירוב שנמצא ברשות היחיד גמורה, זה נחשב שהוא ועירובו במקום אחד. כמובן שאדם יהיה אסור לו בשבת לקחת את העירוב מעל גבי הקנה ולשים את זה ברשותו, כי רשותו זה רק כאילו רשות היחיד. הארבע אמות של אדם שנחשבים רשות היחיד לעניין תחומין זה רק כאילו, אבל באמת לעניין הוצאה מרשות לרשות זה נחשב רשות הרבים לכל דבר, אבל קונה לו שביטה, כי זה כן הופך להיות כמו רשות היחיד. ואם לאו, אם הקורה היא לא גבוהה 10 טפחים, אז היא לא גבוהה 10 טפחים, או שהיא לא רחבה 4 טפחים על 4 טפחים, אז אין עירובו עירוב. שואלת הגמרא, אדרבה. כאן, כשזה כבר לא רשות היחיד, צריך שכן יהיה עירובו עירוב, כי הרי הוא ועירובו במקום אחד. הוא בא לקנות שביטה ברשות הרבים. העירוב, אם הוא נמצא על גבי קנה, שהוא לא נחשב רשות היחיד, גם נמצא ברשות הרבים, וזה הכי טוב. אלא החיקה אמר, אם הקורה גבוה 10, צריך שיהיה בראשה רוחב של 4 טפחים על 4 טפחים, כדי שיחשב מקום חשוב. ואם לא, אם זה לא גבוה 10 טפחים, אז ככה, אם היא גבוהה 10 טפחים, והיא לא רחבה 4 טפחים על 4 טפחים, אין עירוב או עירוב. למה? כי רבי יהודה סובר שצריך להניח את העירוב לגבי מקום חשוב. אז צריך שכן יהיה 4 טפחים על 4 טפחים. אבל אם מחדש כאן רבי יהודה חידוש שני, חוץ מהחידוש הראשון שהעירוב צריך להיות מונח על גבי מקום של 4 טפחים על 4 טפחים, חידוש שני, שאם אין הקורה גבוהה 10 אלא פחות מ-10, אז גם אם היא פחות מ-4 טפחים על 4 טפחים, זה גם טוב. אפשר להניח שם את העירוב, אין צריך שיהיה בראשה 4 טפחים. למה? כי זה נחשב כאילו מונחת על גבי הקרקע, והקרקע זה כמובן מקום חשוב, ו... עירובו עירוב. אם כן, תירצנו תירוץ ראשון, איך מסבירים את הדברים של הברייתא, שאדם שמניח עירוב בסל על העץ למעלה מ-10 טפחים, באילן שאין בו רוחב של ארבעה טפחים אל ארבעה טפחים, עירובו עירוב. למה עירובו עירוב? אז ביארנו את ההסבר של רבינה, שזה היה ההסבר הראשון, שמדובר פה כמובן שהמקום הזה אינו נחשב רשות היחיד, האילן הזה עם הסל, מכיוון שלמטה, כמו שדיברנו בדברי רשי, למטה, בסמוך לקרקע, בשלושה טפחים הראשונים, זה לא רחב ארבעה טפחים על ארבעה טפחים מהאילן הזה, ולכן המקום לא נחשב רשות היחיד, אבל הוא גבוה 10 טפחים, ולמעלה הוא רחב ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, אם אנחנו מצרפים את הסל יחד עם העץ, ונכון שהעץ הוא לא שטח שאפשר להכניס בתוכו את העירוב, אבל אנחנו מחשיבים כאילו חקקנו את העץ והפכנו אותו למקום עם בית קיבול, ואז יהיה אפשר להכניס לתוכו את העירובי תחומים, ואז יש פה שטח של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. ולכן, נכון שאדם קנה שביתה ברשות הרבים, והוא שם את העירוב בתוך הסל, הוא קנה שביתה. אומרת הגמרא, כמן, כמו מי אמר רבינה את החידוש הזה, לכאורה דלא כרבי יוסי ברבי יהודה. מה פה רבינה אומר? מה מונח מתחת לפני הדברים? שאנחנו אומרים שהעץ עם הסל לא נחשב עם רשות היחיד, למרות שלמעלה הוא רחב ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. אנחנו לא מחשיבים כאילו הרוחב שלמעלה יורד עד ללמטה, עד הקרקע, ומחשיב את כל המקום הזה, כאילו כולו רחב ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. פה תשמע חידוש גדול של רבי יוסי ברבי יהודה, שבמקרה מסוים כן מחשיב שמכיוון שלמעלה זה רחב ארבעה על ארבעה, זה נחשב כאילו הוא רחב גם למטה, כאילו הרוחב יורד עד ללמטה ברוחב של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. תראה דבר מעניין. דתנא רבי יוסי ברבי יהודה אומר, נעץ קנה ברשות הרבים. אפילו שהקנה הזה הוא פחות מרוחב ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, אבל הוא גבוה 10 טפחים. אז הוא לא נחשב רשות היחיד בינתיים, מכיוון, אמנם הוא גבוה 10 טפחים, שזה אמור לקדם אותו להיות רשות היחיד, אבל מכיוון שהוא לא רחב 4 טפחים על 4 טפחים, אז הוא לא רשות היחיד. בשביל רשות היחיד צריך שזה יהיה רחב 4 על 4. והניח בראשו טרסקל. שם סל בראשו של הקנה. רחב 4 טפחים על 4 טפחים. מחדש רבי יוסי ברבי יהודה, שהסל הפך את הקנה לרשות היחיד. ולכן אם אדם זרק בשבת מרשות הרבים, והחפץ נח על גביו של הסל, אז זורק יהיה חייב, כי זה נחשב רשות היחיד. למה? מכיוון שנחשב כאילו הסל, הדפנות שלו יורדות עד ללמטה. בהלכה למשה מסיני, אנחנו אומרים כאילו העובי של הדופן למעלה, שהוא כן רחב ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, כאילו הוא יורד עד ללמטה. ואז זה נחשב כאילו כל העמוד הוא ארבעה טפחים על ארבעה טפחים רוחב, ומכיוון שהוא בגובה 10, זה רשות היחיד. אבל רבינה הרי לא אומר שמכיוון שלמעלה על גבי העץ, הסל עם העץ ביחד, מכיוון שהם רחבים ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, זה נחשב כאילו הוא יורד עד ללמטה וגם למטה, נחשב שיש רוחב של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. כי אם כן, זה היה נחשב רשות היחיד, ואדם ששובט ברשות הרבים לא היה יכול להניח עירוב על גבי כזה סל. אומרת הגמרא, אפילו תימא רבי יוסי ברבי יהודה. אומרת, דבריו של רבינה לא סותרים את דבריו של רבי יוסי ברבי יהודה. כי יש הבדל כשאתה שם סל על גבי קנה, שעל זה דיבר רבי יוסי ברבי יהודה, והוא אומר כאילו ההדפנות יורדות עד למטה, שבזה יכול להיות שרבינה גם יודע, לבין כשאתה תולה סל על גבי עץ, והוא לא מקיף סביב כל הגזע. זאת אומרת, הוא לא, זה לא שאתה מניח את הסל על גבי העץ, זה לא שמדבר שיש פה סך הכל גזע של עץ נמוך, ומעליו אתה שם סל, ואם כן, אנחנו אומרים, כאילו הסל יותר, אנחנו אומרים אנחנו רואים פה סל שהוא רחב יותר מהגזע של העץ מכל ההיקף, וכל ההיקף. לא, במקרה של רבינה זה לא ככה. במקרה של רבינה הוא הרי מניח את הסל בצידי הגזע, זאת אומרת שהרוחב שהסל מרחיב, הוא לא מרחיב מסביב כל הגזע של העץ, אלא רק בצידו של הגזע. זה ההבדל. כי כל מה שאמר רבי יוסי ברבי יהודה, שמחשיבים כאילו הרוחב שלמעלה, שהוא רחב ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, כאילו הוא יורד עד למטה, כי הדרן מחיץ את המחיצות של הסל, שהוא רחב ארבעה, הם מסביב כל העמוד. ואם כן, אנחנו אומרים מה שנקרא בארמית גוד אחית. גוד הכוונה תמשוך, אחית ללמטה. כאילו אנחנו מושכים ללמטה את המחיצות מכל הארבעה צדדים. וזה נחשב כאילו הרוחב שלמעלה הוא רחב עד ללמטה, אותו רוחב. אבל האחה, כשאתה שם אילן על גבי העץ, שרבינה אומר שהמקום לא נחשב רשות היחיד, לא האדרן מחיצתה. במחיצות של הסל אין רוחב ארבעה, רק אם אנחנו אומרים חוקקים להשלים בשביל לצרף את העץ ביחד עם הסל. ואם כן, אנחנו לא אומרים גם גוד אחית, גאלו מושכים את המחיצות עד למטה, וגם חוקקים להשלים. ולכן האילן לא נחשב כמו רשות היחיד, אם למטה אין רוחב של ארבעה טפחים. אפשר להוסיף עוד נקודה, שמכיוון שזה לא סביב כל ההיקף, הסל הזה לא סביב כל ההיקף מסביב, אלא הוא רק נמצא בחלק מהעמוד, אז לכן אנחנו לא אומרים שכאילו מורידים את המחיצות עד למטה. אבל הדברים הראשונים שנאמרו הם דבריו של הריטווה בביור שיטת רשי, שהוא אומר שהסיבה שכאן רבינה יודע שלא אומרים שכאילו מושכים את הסל עד למטה, ואז מכיוון שברוחב של הסל יש כן ארבעה טפחים, אז אנחנו אומרים כאילו גם ללמטה יש רוחב של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, כי אנחנו כבר משתמשים עם הקולה הראשונה לעניין מחיצות, שאנחנו אומרים כאילו חוקקים להשלים, שאנחנו כאילו חוקקים בגזע בשביל להשלים את החלל שיש בתוך הסל, כאילו יש שם ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. אי אפשר לומר גם, ביחד עם, גם עם חוקקים, לומר עוד כלל של מחיצות, גם שכאילו מורידים את המחיצה עד ללמטה. עד כאן ביארנו הסבר אחד לבאר את דברי הברייתא. למה כשאנחנו מניחים סל על גבי העץ, אפילו למעלה מעשרה טפחים, ואנחנו מניחים בתוך הסל את העירוב, זה קונה שביטה. מכיוון שמדובר פה שזה גבוה עשרה, אבל למטה זה לא רחב ארבעה טפחים אלא ארבעה טפחים. למעלה, עם שילוב של הסל ביחד עם העץ, ואנחנו מחשבים כאילו חוקקים בתוך העץ, ומרחיבים את, את החלל שיש בתוך הסל, אז יש לנו ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, אז זה מונח על גבי שטח של ארבעה על ארבעה, ומצד שני זה לא רשות היחיד, כי למטה זה לא ארבעה על ארבעה, ואז טוב ליהודים, האדם קנה שביטה ברשות הרבים, שם את העירוב על גבי הסל הזה, שהוא גם כן לא נחשב רשות היחיד, וקנה שביטה, זה מצוין. הסבר שני מביאה הגמרא בדברי הברייתא. רבי ירמיה אמר, באמת מה שכתוב, שהוא שם את הסלסלה ותלה אותו על העץ, מדובר שהעץ הוא כן רחב ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. וגבוה עשרה. ואתה שואל אם כן, הוא הרי שם את העירוב ברשות היחיד, והוא קונה שביטה ברשות הרבים, אין הוא ועירובו במקום אחד? התשובה היא, אם הוא היה מניח את העירוב על העץ, אתה צודק, אין הוא ועירובו במקום אחד, העץ ברשות, הוא שם את העירוב על העץ, שהוא רשות היחיד, והוא בא לקנות שביטה ברשות הרבים, אז אין עירובו עירוב. אבל שני כלכלה, הסל זה אחרת. הועיל, יש כמה רגע עם חידוש גדול שנקרא הועיל, מכיוון שהוא יכול לנטותה ולהביאה לתוך עשרה. הרי כשהוא תולה את הסל על גבי העץ, והוא שם את הידית של הסל, ככה, שהוא תולה אותו על גבי העץ, ובפנים הוא שם את העירוב, אמנם כשהוא שם את העירוב בתוך הסל, בכניסת שבת, אז העירוב נמצא מעל עשרה טפחים. אבל אם אתה עושה נטייה קלה, אתה כאילו קצת מטה את הסל, אתה הרי אחור, כי סך הכל הסל תלוי על גבי העץ, הוא לא ממש מחובר במסמרים. אתה יכול קצת להטות את הסל, ואז יוצא שהזווית של למטה בסל יורדת, היא נכנסת קצת יותר לתוך עשרה טפחים. זה נהיה פחות מעשרה טפחים. בשבת עצמה אתה הרי יכול להטות קצת את הסל שיכנס בתוך עשרה טפחים. מתוספות הוא מבאר איך מותר לעשות את זה בשבת. הרי אתה תעביר את זה מרשות היחיד לרשות הרבים, הוא מבאר הסבר נפלא בעניין. אבל מכיוון שיש אפשרות לעשות את זה, להטות את הסל, ואז יוצא שהזווית, השפיץ, הרי איך עובד? סל, הוא בדרך כלל, כשהוא עומד ישר, אז התחתית שלו ישרה, אבל כשאתה מטה אותו, התחתית שלו נהיה תקומה, ואז היא חודרת קצת יותר ללמטה. אז אותה זווית שקצת יותר ללמטה, יוצא שהעירוב ששם נמצא בתוך עשרה טפחים, ואם כן, מכיוון שאפשר להטות את הסל, אז אני חושב שהוא שם את העירוב למטה מעשרה טפחים, ועירוב או עירוב. אם היה שם את זה על גבי האילן, לא היה עירוב או עירוב, כי הוא לא יכול להוריד את העירוב בשבת, להוציא את זה מעל גבי העץ. אבל מכיוון שזה נמצא בתוך הסל, את הסל עצמו הוא כן יכול להטות בשבת עצמה. בכל אופן, בבין השמשות הוא היה יכול להטות את הסל, ולכן זה בסדר. כמו שתוספות מבאר בעריכות, בדיוק איך אפשר להטות את הסל. וזה לא יהיה הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים. בכל אופן, יתיב רב פאפה וכאמר להשמעת אתה. הסביר דברי רבי ירמיה בדברי הברייתא. דבר, הסבר. שמה? מה בעצם אומר ההסבר? שמכיוון שבבין השמשות הוא היה יכול להטות את הסל, ואז היה יוצא שהעירוב נמצא תוך 10 תפחים, אז זה לא נמצא, זה נחשב שזה כבר לא שווה, זה לא נחשב שזה קבע שביטה ברשות, זה לא נחשב שהעירוב ברשות היחיד ממש, ולכן זה בסדר. אז כשרב פאפה בא ואמר את החידוש הזה, איתיבי רב בר שבא לרב פאפה. רב בר שבא בא והקשה קושייה על הדין הזה של ההועיל. כיוון שאני יכול להטות את הסל, זה נחשב כאילו התאתי. בוא נשאל אותך שאלה. השאלה בעצם היא שאלה מאוד פשוטה. למה אני בכלל צריך לשים את העירוב בסוף התחום? מה פוש למה? איך תקנה שביטה? הועיל ואני יכול בערב שבת לשים את העירוב בסוף התחום, נחשב כאילו סנטי. זאת השאלה. רק הוא לא מצא שום מקום שכתוב שאדם חייב ללכת ולקחת את האוכל של התחום, של העירובי תחומים, לשים את זה בסוף התחום. לכן הוא מצא איזושהי משנה שכתוב לגבי מקרה יותר מורכב, אבל שם כתוב מפורש, צריך להניח את העירוב בסוף התחום. אז הוא מביא את המשנה הזאת. הוא שאל לרב פאפה. המשנה אומרת, אם יום טוב חל ביום שישי, איזה יום טוב חל ביום שישי? ושבת מיד למחרת. והאדם רוצה לערב עירובי תחומין, שיוכל ללכת יותר מ-2,000 אמה, גם ביום טוב וגם בשבת. מה הוא יעשה? כיצד הוא עושה? כדי להיות בטוח שהעירוב תחומין יהיה גם בכניסת יום טוב וגם בכניסת שבת, ולא יאחל העירוב אחרי כשנכנס יום טוב, ואז נמצא שהעירוב הועיל אמנם ליום טוב עצמו, כי בבין השמשות של כניסת יום טוב היה עירוב, אבל אחר כך בבין השמשות של כניסת שבת כבר לא יהיה שם העירוב, אז יהיה אסור לו ללכת בשבת יותר מ-2,000 אמה, אז כיצד הוא עושה? אז או שהוא בעצמו ילך בשבת, בערב שבת, גם בערב יום טוב, ילך לסוף התחום, וישהה, ימתין שמת כניסת יום טוב, ואז זה נקרא לערב ברגליו. ולהלכה, פוסקים כמו הדעה שאומרת שאדם יכול לערב ברגליו גם. מה זאת אומרת לערב ברגליו? עצם זה שאדם נמצא בסוף התחום של שבת, בסוף 2,000 אמה, בזמן שכניסת החג או כניסת השבת, כבר זה נחשב שהוא קנה שביטה בסוף התחום ויש לו עירובי תחומין. הוא לא צריך לשים אוכל. ואז למחרת בכניסת השבת גם כן, לפני השקיעה, הוא גם כן ילך עוד פעם לסוף התחום, ישבוט שם בכל הזמן של, 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 של בין השמשות, ואז קונה לו עירובי תחומין גם למחרת לשבת. אבל כאן, שהבן אדם הזה כנראה לא יכול ללכת לסוף התחום, הוא רוצה לשלוח מישהו אחר, כך מבאר רש"י. מדובר פה שהוא שולח מישהו אחר שישים לו עירובי תחומין. מישהו אחר לא יכול לערב לו עירובי תחומין, בעצם זה שהמישהו אחר נמצא שם כל הזמן שבין השמשות. אז הוא צריך לשים שם אוכל של עירובי תחומין ולהקנות את זה לזה ששלח אותו. כדי שזה ששלח אותו יהיה לו באמת עירובי תחומין. אז כיצר אותו שליח הוא עושה. מוליכו לעירובי תחומין ביום הראשון, דיינו בערב יום טוב, ביום חמישי, בצהריים. הולך, לוקח את השליח, לוקח את עירובי תחומין, מוליך אותו לסוף התחום, ונשאר שם, מחשיך עליו עד אחרי בין השמשות, שאז כבר לא צריך יותר שהעירוב יהיה מונח בסוף התחום, ואז הוא יכול לקחת את זה משם, אם הוא מפחד שאם זה יישאר שם זה יכול לאבד, אין שם איזה מקום לשים איזה עץ או משהו, איזה גומחה בתוך הקיר, אין מקום אפילו לשים את העירובים, אז הוא יכול לקחת את זה משם, להחזיר את זה לתוך העיר, ואז בא לו, חוזר לביתו. ואז בשני, דיינו, אחרי זה למחרת ביום טוב עצמו, בערב שבת, יום טוב ביום שישי שזה ערב שבת, עוד פעם הוא חוזר, שם את העירוב בסוף התחום, מחשיך עליו, ממתין שיסתיים בין השמשות, ואז הוא יכול אפילו לאכלו. יכול לאכול את העירוב הזה, העיקר שבזמן שבין השמשות היה עירוב תחומים בסוף התחום, ואז בא לו, הוא חוזר שוב פעם לביתו, ואותו אחד ששלח אותו יכול עוד גם בשבת לצאת יותר מ-2,000 אמה מחוץ לעיר. אז כאן מצאנו מקור מפורש שאתה לא יכול לומר, אני קובע שביטה בסוף התחום, סוף 2,000 אמה, והועיל ואני יכול להביא לשם עירובי תחומין כאילו שהבאתי. לא! אלא צריך להביא בפועל. נשאלת השאלה, מהי? לפי דבריו של רבי ירמיה שאומר, הועיל ואתה היית יכול, אז זה כאילו עשית. אז נימה, גם כאן אומר, כיוון דאי באי עמתו יאי אי, מה היית רוצה להוליך תירוב ערב יום טוב או ביום טוב? מעצים עמתי לי, היית יכול להביא את זה לסוף מקום האלפיים המאה? אז אף על גב דלא עמתי יאי, אפילו שבפועל לא שמת את העירובי תחומים בסוף התחום, העירוב יהיה כמו שצריך, כמאן דאמתי דמי, כאילו הבאת, הועיל ואתה יכול להביא. ותרץ את הגמרא, אמר רבי זיירא, אתה יודע מה הסיבה שחכמים תקנו שאדם ישים את העירובי תחומים בפועל בסוף התחום, ולא אומרים שאדם יכול להישאר בבית ולהגיד, הועיל ואני יכול לשים את העירוב, אז כאילו שמתי, זה מכיוון שיש מקרה אחד שאי אפשר לומר את ההועיל הזה. גזרה משום יום טוב שחל להיות ביום ראשון, אחר השבת. ואז אדם לא יכול בשבת עצמה לומר שהוא נשאר בביתו ולהגיד שהוא קונה שביתה בשביל יום טוב בסוף התחום, והואיל ואם הוא היה רוצה לשים את העירוב אז היה שם, אז זה נחשב כאילו הוא שם. לא, כי בשבת הוא לא יכול לקחת את העירוב לסוף התחום, מכיוון שבשבת אסור להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, ואסור לטלטל 400 ברשות הרבים. זה רק נאסר בשבת, זה לא נאסר ביום טוב לצורך יום טוב. אז אם כן, אמנם ביום טוב שבן אדם רוצה לשים עירובי תחומין לצורך שבת, שלמחרת תהיה שבת, אמנם היה אמור להיות מועיל להגיד הועיל, שאני הייתי יכול לשים את העירוב אז כאילו שמתי. אבל מכיוון שכשאדם רוצה לעשות עירובי תחומין בשבת ליום טוב, הרי הוא לא יכול לעשות את זה, הוא הרי לא יכול לקחת את העירוב בשבת לשים את זה לצורך יום טוב, כי הרי אסור לנו בשבת להוציא מרשות לרשות. אז אם כן, האדם עלול לטעות ולחשוב שכמו שתמיד הוא יכול לעשות עירובי תחומין בלי לטלטל את זה לסוף התחום, עצם זה שהוא אומר שהוא מעוניין לשבות בסוף התחום, אז זה נחשב כאילו הוא הביא את העירוב עד לסוף התחום, אז הוא יסבור שגם בשבת שחל להיות בערב יום טוב זה בסדר, שבשבת שחל להיות ששבת זה ערב יום טוב, שיום טוב חל להיות ביום ראשון, הוא יסבור שהוא גם יכול לעשות עירוב ליום טוב בצורה כזאת, כדי שהוא לא יבוא לטעות במקרה כזה. לכן אסרו חכמים תמיד לקבוע עירוב תחומין על ידי זה שאדם יושב בביתו ואומר, הועיל והייתי יכול ללכת לשים את העירוב, אז כבר יקנה לי השביתה באותו מקום. ועד כאן דף למד ג'.